שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ד במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 13 דקות, היום נראה דף וחצי מהמשנה במ"ג עמוד ב' למעלה. המשנה הזאת ממשיכה לתאר את תהליך הסקילה, והיא אומרת שכשהתקרבו למקום של הסקילה במרחק של 10 אמות, אמרו לנידון להתוודות. ומאיפה לומדים שצריך להתוודות? מאחן שמעל בחרם של יריחו שיהושע אומר לו להתוודות, ולומדים שהוידוי כיפר לאחן מזה שיהושע אומר לו לפני שהורגים אותו, מה חרטנו יעקורך השם ביום הזה, משמע שהוא אחור רק ביום הזה ולא בעולם הבא. עכשיו אם הוא לא יודע להתוודות, יש מפרשים שהכוונה היא שהוא לא זוכר את כל החטאים שלו, אז הוא משתמש בלשון כללית, תהה מיתתי כפרה על כל עוונותיי. יש פה עוד קטע אחרון במשנה, אבל נראה את זה כשנגיע לגמרה של זה בסוף. עד כאן המשנה, ועכשיו כמעט לאורך כל דף מ"ד נדבר על המעילה של אחן ומלחמת האי ועוד נושאים קשורים. הגמרא מתחילה מהבקשה של יהושע לאחן שיודע שהוא זה שמעל בחרם, ויהושע ניסח את זה בלשון של בקשה. הוא אומר לו, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית וכו', והברייתא מסבירה למה זה כל כך דחוף ליהושע שאחן מודה שהוא משתמש בלשון של בקשה נא, כי כשאחן רואה שרוצים להרוג אותו בגלל שהוא יצא בגורל, אז הוא אומר, ממתי אנחנו סומכים על גורלות? הרי בתורה הורגים על פי שני עדים, לא על פי גורל, וגם אין שום היגיון בגורל. הרי בגורל מישהו חייב לצאת, אז במקרה זה אני יצאתי. ואז יהושע אומר לו, בבקשה ממך, ולכן הוא משתמש בלשון נא, אל תוציא לעז על הגורלות, כי את כל הארץ אנחנו נחלק לפי הגורלות, וזה משכנע את אחן והוא מתוודה. נקודה שנייה, רבינו אומר שיהושע שכנע אותו להודות, כי הוא נתן לו לחשוב שאם הוא יודע לא יעשו לו כלום. זה נקרא שהוא שיחד אותו במילים, יש מפרשים שמסבירים את זה אחרת, ובאמת אחן מודה, והלשון שהוא משתמש בה, חטאתי להשם אלוקי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי. מה הוא מוסיף בזה שהוא אמר וכזאת וכזאת עשיתי? אז הגמרא מבינה שבזה הוא הודה שהוא לא רק מעל בחרם כאן, אלא גם בחרמות שהיו בימי משה. רב אסי אומר שהוא מעל פעמיים בימי משה, רב יוחנן אומר שהוא מעל ארבע פעמים בימי משה. תראו רבנו חננאל שהוא מונה באיזה ארבע מלחמות היה חרם. ועל זה שואלת הגמרא, הרי בגלל המעילה של אחן נהרגו 36 אנשים מבני ישראל בניסיון הראשון להילחם עם האי. כלומר שיש עריבות הדדית בתוך עם ישראל, וכשאחן חטא כולם נהנשו. אז אם הוא מעל באמת כבר בימי משה, אז למה כבר אז לא נהנשו? עונה הגמרא שזה תלוי בעריבות של עם ישראל אחד על השני. כלומר, יש מחלוקת תנאים עד כמה עם ישראל ערבים אחד על השני, כשכולם יודעים שמהכניסה לארץ רמת העריבות עלתה. רבי יהודה אומר שלפני הכניסה לארץ הם היו ערבים אחד על השני על עבירות שכל יהודי עושה בגלוי, כי הם יכולים לדעת ויכולים להוכיח אותו לא לעשות את העבירות, אבל עבירות בסתר הם לא אחראים. לעומת זאת, אחרי הכניסה לארץ, כל עם ישראל נהיה ערבים אחד על השני, אפילו על עבירות בסתר. לעומת זאת, רבי נחמי אומר שלפני הכניסה לארץ הם לא היו ערבים בכלל, אחרי הכניסה לארץ אז הם ערבים רק על עבירות שבגלוי, עבירות שבסתר הם לא ערבים בכלל. אז ממילא לפי הדעה הראשונה רבי יהודה, כיוון שאחן מעל בסתר, אז יש עריבות על זה רק אחרי הכניסה לארץ ולא לפני, לכן בימי משה עם ישראל לא ננש בגלל אחן, זה גם התירוץ של רבי יוחנן. לעומת זאת, לפי רבי נחמיה שגם אחרי הכניסה לארץ העריבות היא רק על עבירות שבגלוי, אז צריך לומר שגם העבירה של אחן נחשבת כעבירה בגלוי, כיוון שהמשפחה שלו ידעה על זה. ועכשיו אנחנו בשורה החמישית בעמוד א', הגמרא מביאה דרשה שמוסיפה עוד חטאים על מה שכתוב במפורש בתנ"ך. כשהשם אומר ליהושע שמישהו מעם ישראל חטא, אז הוא אומר חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. יש פה חמש פעמים את המילה גם, אז דורש רבי הילה משום רבי יהודה בר מספרטה שזה בא לרמז שאחן עבר על כל חמישה חומשי תורה. אז זה באופן כללי, ועכשיו יש עוד שני חטאים ספציפיים. כשהשם אומר שמי שנלכד בחרם הוא אומר כי עבר את ברית השם וכי עשה נבלה בישראל. אז מעבר את ברית עושים גזרה שווה שהוא היה מושך באורלתו, ומעשה נבלה בישראל עומדים גזרה שווה מבעל נערה מאורסה, שאכן בעל נערה מאורסה, ועל שני הריבועים אלו הגמרא שואלת פשיטה, הרי אמרנו כבר שהוא עבר על כל התורה כולה, ועונים שאולי היינו חושבים שעל חטאים כאלה חמורים הוא לא היה עובר, כמה שמלן שגם על אלו הוא עבר. רבינה אגב חולק, והוא לומד מהגזרה שווה לנערה מאורסה, רק שדנו אותו במיטה של נערה מאורסה, כלומר בסקילה. ועכשיו קצת לפני אמצע עמוד א', שואל הריש גלותא את רבונה, למה יהושע הרג גם את כל המשפחה של אחן, כמו שכתוב ויקח יהושע את אחן בן זרח, ואת הכסף וכולי שהוא מעל בו, ואת בניו ואת בנותיו ואת שורו ואת חמורו ואת צונו ואת העולו ואת כל אשר לו, למה הוא הרג גם אותם? אז עונה לרבונה, למה אתה לא קורא את המשך הפסוק, וכל ישראל עמו, הרי ברור שהוא לא הרג את כל ישראל. אלא צריך לומר שפה מדובר שיהושע לקח את כל המשפחה של אחן ואת כל ישראל בשביל לראות את הסקילה, בשביל שילמדו מוסר, אבל הוא לא הרג את המשפחה, רק את אחן עצמו. ואגב, זה מדויק בהמשך, כתוב והרגמו אותו כל ישראל, אותו לא כתוב אותם. עכשיו בהמשך שם כתוב, והישרפו אותם באש והסקלו אותם באבנים, רשי מבין שהכוונה היא לרכוש, אז הגמרא עכשיו שואלת באמצע עמוד, למה צריך גם לשרוף וגם לסקול את הרכוש? אז עונה רבינה, תלוי במה מדובר, חפצים שרפו, בעלי חיים סקלו. ועכשיו אנחנו הולכים אחורה קצת בסיפור שוב לוידוי, שחן מתאר את מה שהוא לקח, החן מתאר שהוא לקח 200 שקלים כסף, והדרת שינה רכה טובה. מה זה הדרת? רב אומר שזה הטלית של צמר, שמול אומר שזה הבגד שהיה צבוע בצבע שנקרא צריף. בכל אופן זה כל הסיפור, 200 שקלים כסף ואיזשהו בגד. ואז כתוב שהם לוקחים את זה מהאוהל של החן ומביאים את זה ליהושע. ויציקום לפני השם. מה זה ויציקום? רלבג בתורה מפרש שזה מלשון יציקה. כלומר, אומרת הגמרא שיהושע לקח את הכסף ואת הבגדים וזרק אותם לפני השם בכעס, והוא אמר, מה, בגלל הדבר הקטן הזה נהרגו 36 אנשים במלחמת האי? ובסוגריים הגמרא מביאה מחלוקת שבאמת לפי רבי יהודה נהרגו 36 אנשים, ולפי רבי נחמיה, כיוון שלא כתוב 36 אלא כ-36, אז הוא דורש הכוונה אל יאיר בן מנשה שהוא שקול כנגד רובה של סנהדרין. בכל אופן ראינו שיש פה איזשהו דיבור קשה של יהושע כלפי השם, ועל זה בשורה השנייה בשורות הבינוניות דורש רב את הפסוק, תחנונים ידבר רש ועשיר יענה הזאת. כלומר שמשה דיבר בלשון של תחנונים, ואילו יהושע דיבר בצורה עזה כלפי השם. עכשיו איפה רואים שיהושע עשה את זה? אז אפשרות אחת זה המקרה שהרגע דיברנו עליו, אבל אומרת הגמרא, פנחס עשה דבר דומה. הוא לקח את הגופות של זמרי בן צלו והמדיינית וזרק אותם לפני השם, ואמר מה, בגלל שני אנשים האלו מתו 24,000 איש במגפה? אז גם פנחס עשה דבר דומה, אז למה לדרוש את הפסוק עשיר יענה הזאת דווקא על יהושע ולא על פנחס? לכן מביאה הגמרא אפשרות נוספת לעזות של יהושע, שכשעם ישראל הפסיד בניסיון הראשון לכבוש את האי לפני שיהושע ידע על המילה בחרם, אז יהושע אומר להשם, למה העברת העביר את העם הזה את הירדן? אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי הרי גם משה דיבר בסגנון דומה כשהוא אמר, למה הראות על העם הזה? לכן הצעה שלישית על יהושע ממשך אותו פסוק, יהושע אומר, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. כלומר שהוא בעצם אמר שהיה עדיף בכלל לא להיכנס לארץ, שזה דבר שרק יהושע אמר ומשה לא אמר, לכן נדרש אליו הפסוק, והשיר יענה הזאת. ושבע שורות מתחתית עמוד א', הגמרא ממשיכה בסיפור, אחרי שיהושע טען את מה שעכשיו אמרנו שהוא טען כלפי השם, אז השם אומר לו, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך, חטא ישראל וגם עברו את בריתי, ויש מישהו שמעל בחרם. עכשיו מה זה הלשון קום לך? מבינה הגמרא שיש פה איזושהי האשמה ליהושע עצמו. כלומר שהחטא הזה הוא גם לך בגללך. למה יהושע גם השם בחטא הזה? רבי שילה מבין שזה בגלל שיהושע חטא בזה שהם לא כתבו את התורה על האבנים מיד כשנכנסו לארץ, אלא חיכו להריבל ובתורה משמע שהיו צריכים לעשות את זה מיד בכניסה לארץ. זה דעת רבי שילה, רב חולק עליו כי הרי כתוב ביהושע פרק י' שיהושע עשה בדיוק את מה שהשם אמר למשה, לכן רב מפרש שיש ליהושע אשמה בחטא של החן, בגלל שהחרם על הרכוש של יריחו היה יוזמה של יהושע, אז השם אמר לו מי ביקש ממך לעשות חרם זה רק מכשיל את עם ישראל, ולכן הוא הדגיש לו במלחמה של האי, אל תעשה חרם, קחו את השלה לכם. ושלוש שורות מתחתית העמוד, כיוון שכבר דיברנו על חטא אחד של יהושע, הגמרא מספרת עוד סיפור על יהושע שגם שם לכאורה הוא עשה דבר לא נכון. אנחנו עוברים שני פרקים אחורה ליהושע פרק ה, לפני המלחמה ביריחו כתוב ויהי ביות יהושע ביריחו, ומסתבר שזה היה בלילה ופתאום הוא רואה איש עומד לנגדו עם חרב שלופה. ויהושע שואל אותו עלינו אתה עם לצרינו, ואז הוא מגלה לו שהוא שר צבא השם, ואז ויפול יהושע על פניו ארצה וישתחו. ושואלת הגמרא איך הוא משתחווה לו בלילה, הרי יכול להיות שהוא באמת שד, והוא רק עובד עליו שהוא שר צבא השם, כמו שאמר רבי יוחנן שכל אדם שרואים בלילה צריך לחשוד שאולי הוא שד. אז עונה הגמרא, כיוון שאותו מלאך אמר שר צבא השם, והוא השתמש בשם השם, אנחנו יודעים שגם השדים לא מוצאים שם שמיים לבטלה, אלא כנראה שהוא באמת היה מלאך. עכשיו כשהוא אומר לו שהוא שר צבא השם, הוא אומר אתה באתי. ודורשת על זה הגמרא שהוא בעצם בא לומר ביקורת על יהושע ועם ישראל, שביום שלפני אותו לילה הם ביטלו את התמיד של בין הארבעים, ובלילה הזה הם גם ביטלו תלמוד תורה, כלומר מילא ביום אתם נלחמים, אבל בלילה למה לא למדו תורה? אז שאל אותו יהושע על איזה חטא באת, על ביטול הקורבן או ביטול תלמוד תורה? אז הוא אומר לו, אתה באתי, כלומר לחטא שעשיתם עכשיו, כלומר ביטול תלמוד תורה, ומזה למד רב שביטול תורה זה יותר חמור מביטול הקרבת התמידין. ובשורה השמינית בעמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו מלאכים, הגמרא מביאה עוד סיפור על מלאך. אגב, העיון יעקב מבאר שזה אותו מלאך שהתגלה ליהושע, לכן זה מובא כאן. בכל אופן הסיפור הוא שבפתיחה לפרק ט"ז ביחזקאל, שזה פרק תוכחה מאוד קשה על עם ישראל, שהשם מוצא את עם ישראל מתבוסס בדם ולוקח אותנו לאישה ואז אנחנו בוגדים בו, אז הפתיחה לפרק זה אביך היה האמורי ואימך הייתה חיתית. כלומר שעם ישראל מתנה כמו האמורים והחיתים, אז אמר המלאך לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לבקר את עם ישראל, תבקר אותם, אל תערב את ההורים שלהם. הרי בזה אתה בעצם מחלים את אברהם ושרה. ובמערב היו דורשים את זה על הפסוק במשלי, רבך ריב עם רעיך, כשאתה רב תריב איתו, סוד אחר אל תגל, אל תערב אחרים, כלומר את ההורים שלו. עכשיו הגמרא מתפלאת, האם המלאך יכול לבקר כך את השם? עונה הגמרא שכן, כמו שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, שלמלאך הזה יש שלוש שמות, פסקון, יתמון וסגרון, שכולם קשורים לזה שהוא משתדל אצל השם על עם ישראל. ואחרי שדיברנו על המלאכים, אנחנו חוזרים לסיפור של האי, אנחנו קצת לפני אמצע עמוד ב'. כתוב באיוב שאליהו, אחד מהחברים של איוב, שואל אותו, היה ארוך שהוא אכל לא וצר? כלומר, האם התפללת גם לפני שהגיעו אליך הצרות? ודורש על זה רבי אלעזר שאדם צריך להתפלל לפני שמגיעה הצרה, והוא אומר שבאמת אברהם אבינו התפלל על המלחמה באי שלא יהרגו הרבה, ורק בזכותו לא נהרגו יותר מ-36 אנשים, ובסוגריים הגמרא מביאה עוד שתי דרשות על אותו פסוק באיוב, היה ארוך שהוא אכל לא וצר, גם לפי שתי הדרשות האלו שהוא אכל זה תפילה, אז ריש לקיש אומר שמי שמתאמץ להתפלל למטה כאן בעולם הזה, אז אין לו צרים, כלומר אויבים בעולם למעלה, ורבי יוחנן אומר שצריך לבקש רחמים מהשם שכשהוא מתפלל, אז מלמעלה המלאכים יחזקו את כוחו ושלא יהיו לו אויבים מלמעלה. וקצת מתחת לאמצע עמוד, הגמרא חוזרת למשנה שעדיין עוסקת באחן. אמרנו במשנה שלאחן יש חלק לעולם הבא, מזה שיהושע אומר לו, יעקורך השם ביום הזה, משמע שדווקא ביום הזה אתה אחור ולא בעולם הבא. והגמרא מביאה על זה דרשה נוספת מדברי הימים. כתוב בדברי הימים שהבנים של זרח היו זמרי, איתן, הימן, חלקול ודרה. עכשיו חוץ מזמרי, כל ארבעת אחרים מוכרים לנו מקומות אחרים בתנך. עכשיו על החן עצמו, ביהושע כתוב שהוא היה נכד של זרח, אבל בפסוק נוסף כתוב שהוא היה בן של זרח. עכשיו ברור שהכוונה היא לא שהוא ממש בן אלא נכד והוא רק צאצא של זרח, אז למה בכל זאת כתוב שהוא הבן של זרח? אלא דורשים שהחן נקרא גם זמרי, אותו זמרי שהוא הבן של זרח בדברי הימים. ויש מחלוקת רב ושמואל, אחד אומר שהשם האמיתי שלו זה החן והוא נקרא זמרי כי הוא עשה מעשה זמרי בן סלו, והשני אומר שהשם האמיתי זה זמרי והוא נקרא החן מלשון אחנאי, כלומר נחש, שהוא קרח את האבונות סביב עם ישראל. בכל אופן באותו פסוק בדברי הימים כתוב כולם חמישה. מה בא לרבות כולם חמישה? שכולם חמישה, כלומר כולל אותו זמרי שזה החן, לכולם יש חלק לעולם הבא. אז גם כאן אנחנו רואים שהאבון שלו יתכפר. ואנחנו ברבע התחתון של עמוד ב' נראה עכשיו את הפירוש לקטע האחרון של המשנה שאותו עוד לא ראינו כשקראנו את המשנה. במשנה יש מחלוקת לגבי אדם שדנו אותו למוות, אבל הוא עצמו באמת יודע שהוא זכאי ועדים שיקרו שרבי יהודה אמר שהוא יכול להתוודות חוץ מהאבון שעליו הורגים אותו, אבל חכמים אמרו שזה לא טוב כי אז כולם יעשו את זה, ומסבירה הגמרא שבזה זה יוציא לעז על בתי הדין שאנשים יחשבו שהם הורגים אנשים חפים מפשע. והגמרא מביאה ברייתא שמביאה סיפור בעניין הזה, שהיה אחד שעמדו להרוג אותו ובבידוי שלו הוא אמר דברים כל כך נחרצים שזה גרם לספק בבית דין האם באמת הוא השם. מה הוא אמר? הוא אמר אם באמת אני השם אז אני לא רוצה שהמיטה שלי תכפר על החטא שלי, ואם אני לא השם אז אתם הבית דין, זה לא אשמתכם. אבל העדים ששיקרו אני לא אמחה לעולם. וכשהביתין שמעו את הדברים שלו הם קצת חששו שאולי באמת העדים שיקרו, אז הם אמרו שלבטל את הדין אי אפשר, כי סוף סוף יש פה שני עדים קשרים, אבל אם הם שיקרו אז הקולר תלוי בצוואר העדים. אז זה הברייתא, והגמרא שואלת לפי גרסת רשי, מה פתאום בגלל שהוא אמר כמה משפטים יפים, הביתין פתאום חושש שאולי העדים שיקרו. אז אומרת הגמרא, פה זה היה מקרה מיוחד, כי גם העדים אחרי שהם שמעו את מה שהנידון אמר, הם נבלו וחזרו בהם, ולמרות שיש לנו כלל שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, כלומר שאם עדים חוזרים בהם אנחנו לא מאמינים לזה שהם חזרו בהם והולכים לפי העדות הראשונה, פה מדובר שעדים גם הסבירו למה הם שיקרו בהתחלה, למשל שהם אמרו שהם שנאו אותו ורצו להרוג אותו, אז בגלל זה זה גרם לאיזשהו פיקפוק אצל הבית דין, אבל למרות זאת הם לא יוכלו לבטל את הגזר דין מוות, ולכן הם אמרו שהקולר תלוי בצוואר העדים. והגמרא מסיימת פה בסוגריים שזה כמו הסיפור על המוחס בשם ביה, כדאי לראות את הסיפור ברש"י, סיפור מאוד מעניין, ובזה הגענו למשנה בתחתית העמוד, נחזור מהר למה שראינו היום.